וקודם כל עצמאות, ועצמאות זה גם עצמאות אנרגטית, חלק מעצמאותנו, ואיזה כיף ומזל ושכל שיש מאגרי גז, גם מניבים רווחים לאלה שימרו על הקידוחים, אבל גם תמלוגים למדינה. ועדה בראשות מנכ״ל המשרד האנרגיה, יוסי דיין, הכריע לאחרונה על המשך ייצוא של הגז מהמאגרים האלה. בוקר טוב למנכ״ל משרד האנרגיה ותשתיות, יוסי דיין.
בוקר טוב, יורם, לך ולמאזינים.
זו ועדה הוועדה שאתה עומד בראשה, זו ועדה שמתכנסת כל כמה שנים כדי להחליט מה המדיניות לגבי המאגרים?
בגדול היא אמורה להתכנס על פי החלטת הממשלה כל 5 שנים. וחשוב לציין שעל פי החלטת הממשלה היא אמורה להתייחס באופן עקרוני לתגליות חדשות.
אוקיי. אבל היא מוצאת עצמה גם קובעת מדיניות בעצם, למשל לגבי ייצוא של גז, עד כמה להשאיר ועד כמה לייצא?
בוודאי, אבל כמו שאמרתי, בגדול היא אמורה להתייחס לתגליות חדשות, אבל אנחנו כמובן גם הרחבנו את היריעה מכוח האחריות הכללית שיש לנו למשק האנרגיה, אז הרחבנו את היריעה לבחינה של גם ביחס לתגליות קיימות, ובעוד שורת נושאים נוספת.
אז בעזרתך נבין את השיקולים שבסוף, אם רוצים להתיר יותר ייצוא, פחות ייצוא, הרי בראש שלנו מיד עולה השאלה שהמאגרים יישארו לנו, כי אנחנו מדינת אי, מוקפת אויבים, ואנחנו רוצים שהגז יישאר, ומצד שני אנחנו רוצים גם להרוויח כסף.
אז קודם כל, באמת אני מודה לך על השאלה, זה סוף סוף הזדמנות ככה להבהיר את הדברים. כן. זה לא עניין של להרוויח כסף, זה גם עניין של להרוויח כסף, אבל אני לא חושב שזה השיקול המרכזי. כמובן שקודם כל בראש ובראשונה שיקול של משרד האנרגיה ושלי כעומד בראשו, וכמובן גם של שר האנרגיה מר אלי כהן, השיקול המרכזי הוא באמת לדאוג לאנרגיה למדינת ישראל. אבל זה לא משוואה חד-חד ערכית שזה אומר שככל שאני אשאיר פה יותר גז, אז ככה תהיה יותר ככה יהיה יותר ביטחון אנרגטי. זה לא עובד בצורה הזאת, ואני אתן דוגמה. כדי להקים למשל את המאגרים האלה, מדובר בהשקעות של מיליארדים של דולרים ומיליארדים רבים של דולרים.
כן.
ככל שאנחנו לא נאפשר ייצוא גז, אז כל הנטל הזה של ההקמה, העלויות של ההקמה, יפלו רק על השוק הישראלי. ולא בטוח שאנחנו נצטרך לעמוד בזה. אז מכאן לא ברור בכלל שאנחנו, שיהיה אטרקטיביות של השקעות במדינת ישראל. אפשר להסתכל על זה גם אחרת, ככל שאנחנו גם מייצאים, אנחנו כמובן שעלויות הייצוא, המחירים שהגז נמכר בייצוא, הרבה יותר גבוה ממה שהוא נמכר במשק הישראלי, וזה משהו מבורך ואנחנו רוצים להותיר אותו, שבישראל עלות הגז תהיה הרבה יותר נמוכה. אז מן הסתם אפשר להסתכל על זה שגם הגז המיוצא הוא למעשה מסבסד את המשק הישראלי. מכל מקום צריך להבין, הייצוא זה לא מילה גסה, זה ההפך הוא הנכון, זה תומך במחירת הגז במחירים אטרקטיביים ובכלל באטרקטיביות ההפקה.
ויש עדיין עתיד למאגרים נוספים ורישיונות חיפוש נוספים. קודם כל, אני חייב להגיד שמי שמקבל רישיון ובסוף מוצא גז, אז מיד אנחנו אחרי זה מתנפלים עליו ואומרים שהוא משתמש במשאבים, אבל היו הרבה חיפושי נפט וגז בארץ ובעולם שלא צלחו כמובן, זה משהו מאוד ספקולטיבי.
צריך להבין בהקשר הזה, כל עלות חיפוש רק עלות החיפוש עולה למעלה $300 מיליון. וכמו שאמרת, זה באמת עניין ספקולטיבי, יכול להיות שהוא מוצא, יכול להיות שהוא לא מוצא. כמובן, יש הכנות לפני זה ויש בדיקות לפני זה, אבל עלויות החיפוש וההשקעות המוקדמות לפני שהוא רואה את השקל הראשון, הן עצומות. וגם את זה צריך להבין. אנחנו חייבים לשמור על מדינת ישראל כסביבה אטרקטיבית להשקעות, בעיקר להשקעות זרות. חשוב להבין את זה, זה חלק מהרצון שלנו לשמור על ביטחון אנרגטי, וזה לא מילה גסה.
ויש מכרזים נוספים, יש רישיונות נוספים בדרך?
בהתאם להנחיית השר, אנחנו פועלים כרגע להוציא את ההליך החמישי של החיפוש, אני מקווה ומאמין שזה יצא עוד השנה, אנחנו מאמינים שישנם עוד מאגרי גז במדינת ישראל.
וסביב ההחלטה של ועדה שלך היה ויכוח האם הנתונים הם כאלה שמצדיקים או לא, אתה תוכל לעזור לנו קצת להבין על מה טיב הוויכוח הזה? כי אני מודה שאני לא הבנתי עד הסוף.
אתה שואל לגבי אם מצדיקים או לא הטלת רגולציה על מאגרים קיימים?
כן, המשך הייצוא ולא הייצוא, כן.
אז קודם כל, כל החברות שמשקיעות במדינת ישראל, הם נכנסו להשקעות על בסיס רגולציה קיימת. על בסיס הרגולציה שהוצבתה בעבר.
כן.
מה שאנחנו למעשה מתבקשים, או ההצעה הנגדית לזו שלנו, זה פשוט לשנות את הרגולציה לחברות הקיימות, ולשנות להם את חובת השמירה, ולשנות להם את חובת את האפשרות לייצא. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא ברורה, כלומר, לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, זה דברים ברורים. מדינה נאורה לא אמורה לעשות דבר כזה, זה יותר מתאים למדינות עולם שלישי שעושות כעולה על רוחם. אנחנו היינו עושים דבר כזה אם באמת היה הכרח לעשות את זה. אבל כיום מה שאנחנו מבינים שעל פי הרגולציה הקיימת, אנחנו מגיעים, יש לנו אספקת גז במדינת ישראל ללמעלה מ-23 שנה בוודאות, וככל הנראה גם ל-25 שנה וגם למעלה מכך, וכל זאת בהנחה שלא יימצאו מאגרים נוספים. אם יימצאו מאגרים נוספים, זה בכלל משנה את כללי המשחק, זה ברור. המשמעות של הדבר הזה היא באמת חמורה לשנות את הרגולציה הקיימת. מה גם שככל ויהיה צורך בעתיד, אין שום בעיה, שוב, זה לא דבר רצוי, אבל ככל שיהיה צורך בעתיד, אפשר יהיה לעשות את זה בעתיד. אני לא רואה שום סיבה היום להטיל רגולציה מחמירה, לא ראויה, שזה גם כמובן מנוגד לעמדת שר האנרגיה, להטיל רגולציות, ההשך, אנחנו רוצים לצמצם את הרגולציות, להטיל רגולציה על חברות קיימות, על משהו שהוא מאוד 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 ספקולטיבי, בעוד 25 שנה. אני חושב שהמחיר הוא גבוה לאין ארוך מהתועלת למשק הישראלי.
אני מניח שיש חוזה בינינו לבין אותם זכיינים שמסדיר את כל הדברים האלה. כלומר, מה מותר, מה אסור להם?
זה לא חוזה, זה רישיונות הפקה, אבל כן. זה בין מעין חוזה.
אפשר לקרוא לזה חוזה,
יותר,
כן.
יותר משמעותי מהחוזה או לא חוזה, זה משמעותי זה שמדינת ישראל נתנה להם את האפשרות תוך רגולציה קיימת. כלומר, גם אם זה לא חוזה על פי דיני החוזים, זו בוודאי אמירה מנהלית ומחייבת של מדינת ישראל, שצריכים להתייחס בכבוד רב למילה שיוצאת מפי מדינת ישראל לכאורה, וצריכים להתייחס לדברים שמדינת ישראל אומרת כאל דברים ודאיים. היציבות הרגולטורית היא דבר הכרחי למדינת ישראל. רק היא יוצרת באמת את האטרקטיביות של מדינת ישראל כסביבה אטרקטיבית להשקעות. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה.
כן, בטח לא לשנות חוקים תוך כדי הליכה, תוך כדי תנועה, ורציתי לשאול אותך בכלל...
ושוב, וחשוב להבין, כן. אנחנו רוצים היום לשנות חוק, או זה לא בדיוק חוק, לשנות רגולציה על משהו שהוא ספקולטיבי בעוד 25 שנה. אז מה הבעיה שהוועדה בעוד 5 שנים, או בעוד 10 שנים, או בעוד 15 שנה, אם היא תראה לנכון, שתעשה את זה אז. אבל למה לעשות את זה היום?
ואם אנחנו מדברים...
שאנחנו יודעים שיש צפי לעוד מאגרים נוספים.
כן, בעזרת החיפושים ובעזרת באמת, אני מקווה, הטכנולוגיה.
ובאמצעות יצירת סביבה אטרקטיבית להשקעות.
כן.
כי אם לא, באמת אף אחד לא יבוא וישקיע כאן. ואני חושב שבאמת היום החברות הגדולות בעולם שמות עיניהם לעבר ישראל וראות איך אנחנו נגיב במקרים שכאלה. ואם אנחנו באמת משנים להם רגולציה.
כן, זה ברור לגמרי. אני רוצה לחזור לעצמאות שלנו ועצמאות אנרגטית. כל כך מאגרי הגז הם ברכה גדולה לעצמאות שלנו, אין ספק. אנחנו גם מדינה שטופת שמש, ואנרגיה סולארית היא אופציה כלכלית ריאלית בשנים הקרובות?
בהחלט כן. גם על פי מדיניות השר, אנחנו, לא רק שאנחנו שמים פעמנו על מנת לעמוד ביעדים של 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030, אנחנו רוצים אפילו להקדים את זה, ואנחנו רוצים להגדיל את זה. מכל מקום, אני חושב שגם חלק, אחד ממטרות הוועדה זה באמת לעודד אנרגיה מתחדשת בצורותיה השונות, וככל שתהיה כניסה יותר של אנרגיות מתחדשות, כך אנחנו נזדקק פחות לגז.
כן.
הדבר הזה בהחלט מבורך וראוי. וגם בהקשר הזה, הוודאות לגבי מה שיהיה בעוד 20 שנה בנוגע לאנרגיות מתחדשות, הטכנולוגיות שיהיו אז, היא מאוד מאוד קטנה.
כן.
ולכן גם בהקשר הזה, שוב פעם, לשנות רגולציה, להסתמך על הקיים וזה, אני חושב שזה מאוד מאוד מרחיק לכת.
אנחנו, תראה, בסך הכל אנחנו מדינה שלא רק צריכה לעמוד ביעדי צמצום פליטה ואנרגיה חילופית, אלא קודם כל לעצמאות אנרגטית, זה אומר שאנחנו גם בעיתות מלחמה נשמח מאוד עם יותר ויותר אנשים פה וארגונים וחברות יפיקו אנרגיה באמצעות השמש. זה החלק מהעצמאות.
ולכן אנחנו מאוד מעודדים את זה, אנחנו והדברים לא פשוטים, אנחנו באמת עושים כל שלאל ידינו, גם אם זה כנגד משרדי ממשלה אחרים, גם אם זה כנגד לחצים אחרים, אנחנו עושים הכל על מנת לעודד באמת אנרגיות מתחדשות, ואני חושב שאנחנו בכיוון טוב ובכיוון ראוי, אבל תמיד יש עוד מה לעשות, ואנחנו באמת נעשה. אחת התובנות המרכזיות שלנו באמת מהשנה האחרונה, זה שביזור אנרגיה, ביזור ייצור, מקורות הייצור של האנרגיה הוא מבורך ונכון.
כן.
כמובן גם כן באמת באמצעות אנרגיות מתחדשות, שזה של הקדוש ברוך הוא ולא של אף אחד אחר. אז אנחנו באמת, זה גם כן חלק מהתובנות שלנו, אנחנו פועלים ללא לאות על מנת לקדם את היעדים של אנרגיות מתחדשות. זה דבר נכון, במיוחד לאור העובדה באמת כמו שאמרת, וכל הכבוד על הבקיאות יורם, כמו שאמרת, לטובה, גם בעיתות חירום וגם מאחר ואנחנו באמת אי אנרגטי.
כן, ציינת את הטכנולוגיה, ובאמת צריך תמיד להסתכל על טכנולוגיה כמשהו שיהיה יותר קל לייצר את האנרגיות האלה בעתיד. אני זוכר חברה בשנות ה-90 מירושלים, מהר חוצבים, שהיה לה פיתוח באנרגיה סולארית, אבל זה לא היה כלכלי, ועם השנים זה הפך להיות כלכלי בחברות אחרות. זה בסוף, אני יכול לנבא שהטכנולוגיה בעוד 10 שנים תהפוך את האנרגיה הזאת ליותר זמינה ויותר זולה.
אני יכול להצטרף לדעתך, כי אנחנו גם רואים באמת בשנים האחרונות שהרכיבים בייצור של האנרגיות המתחדשות באמת הולכים ופוחתים, הם נהיים זולים יותר. אני גם חושב כשלעצמי שאנחנו כמובן צריכים להיות בקדמת הטכנולוגיה, ותמיד אנחנו צריכים לראות לצפות פני עתיד, ולהיות גם עם מקורות אנרגיות אחרות, ולא רק אנרגיה סולארית. אנרגיה סולארית יש לה גם את המגבלות שלה, ויש לה גם את החסרונות שלה, כמו למשל מקום נדרש, מקום רחב נדרש שהיא דורשת, ולכן צריכים באמת להיות ולבחון ולא לא לסכל שום טכנולוגיה אחרת, וכך אנחנו עושים. אנחנו באמת תמיד מנסים למצוא את כל מקורות האנרגיה האפשריים, כמובן אנרגיה ירוקה, אנחנו שם.
נהדר. קודם כל, מאחל לכם, לנו, שיהיה תכנון לטווח ארוך ולא רק לטווח קצר. יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה על התובנות, על השיחה הזאת.
תודה רבה, יורם, תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה.
בוקר טוב ליגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא.
בוקר טוב, בוקר טוב גם לכל המאזינים.
אנחנו בונים עליך הרבה, כי אני חושב שלתנועות נוער היום בכלל, ולכם בפרט, יש הרבה הרבה תפקידים בעידן הנוכחי שאנחנו נמצאים. כמה חניכים יש היום בתנועה?
בבני עקיבא יש קרוב ל-100,000 חניכים היום.
כמה בוגרים? יש מספר?
רבבות, זה כבר לא סופרים. מה שכן, יש לבני עקיבא את תנועת הבוגרים, יש לנו סדר גודל של 1,500 סטודנטים בכפרי סטודנטים בעשרות מקומות ברחבי הארץ, שממשיכים את הפעילות של תנועת הנוער, ומה שהגדרת, את התקווה, ואת הציונות ואת האופטימיות ואת הנתינה לקהילה ולמדינה שלנו.
כן.
שאנחנו כל כך אוהבים.
אז באמת, קודם כל תנועות נוער זה כבר מקום שיש ערכים, והוועידה שלכם בעצם הסתיימה לאחרונה בשורה של החלטות שבעצם מכוונות במה תתמקדו, אם אני הבנתי נכון.
נכון.
אחד הדברים זה קודם כל הנושא של התיישבות, אבל גם סיוע בשיקום יישובים שחרבו במהלך השנה וחצי האחרונה.
נכון. הוועידה הסתיימה עם מאות צעירים במהלך ימי חול המועד פסח. היה לה אקט מקדים של עשרות אלפי חניכים בשבוע שלפני פסח, כחלק מהמסע חוו את חוויית הפתיחה של הוועידה. אני אגיד רגע מילה מה הם הרגישו ומה הם נתנו, וזה אולי גם קשור לפתיח שלך. הנוער הזה באמת מלא בעוצמה, מלא בתקווה, בפתיחת הוועידה אצלנו הגיעו בין היתר המזכ"לים של הנוער עובד והלומד, ונציגים מהשומר הצעיר, ומהנוער הלאומי ביתר, ואנחנו רוצים לעבוד ביחד, להמשיך ביחד, לעשות את המדינה הזאת ביחד. אני חושב שההחלטות המאוד חשובות שהתקבלו בוועידה, מדברות על חיבורים, למשל, בין סניפים, לא רק בני עקיבא כבני עקיבא, אלא בני עקיבא כסוג של חיבור. ודיברנו על, אתה יודע, כשאני הייתי חניך צעיר, גדלתי בשכונת גילו בירושלים, אני הייתי בסניף בני עקיבא, לידי היה סניף של הנוער עובד והלומד, ולא הכרתי משם אף אחד. ופה הוועידה החליטה שהיא רוצה שיהיו סניפים שפוגשים, שמכירים ושמשקמים ביחד. ואפרופו השיקום...
איזה יופי. כן.
אפרופו השיקום, סורטטו כמה יעדים גם בצפון ובדרום ובכל עוטף ישראל לכל גווניו. אנחנו ממש בימים האלה עסוקים בשליחת חיל חלוץ מתוכנית הבוגרים שלנו לשלומי, בנות שירות לאומי שהולכות להיות במועצה האזורית מעלה יוסף, כמובן הסניפים שלנו שבעוטף בנגב הדרומי, בעוטף עזה, שחזרו אחרי שפונו, למעלה מ-17 סניפים שפונו עם פורץ המלחמה, שחזרו, שמשקמים, שעובדים.
יש לכם אתגר שאני חושב שהתייחס אלינו בוועידה, קוראים לה יותר מדי זמן בטלפונים הניידים, צרה צורה של כולנו, כחברה, כאנשים פרטיים, כמשפחות. זה משהו שתנועת נוער יכולה להתמודד עם האתגר הזה, להגיד לבני נוער צום המסכים?
אני לא חושב שהיא רק, לא רק שהיא יכולה, אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלה. אנחנו בשיתוף פעולה עמוק עם ארגון מהפכת הקשב, כבר למעלה משנה וחצי, שנתיים אפילו. התחלנו מאיתנו, העובדים, עד שאנחנו אומרים לנוער, אז בואו נראה שאנחנו יודעים מדי פעם את הקשב שלנו לפנות לדברים האמיתיים, וכשעולם המבוגרים ידע רגע לעצור, להסתכל בעוד וואטסאפ ובעוד איזה פוש שנכנס לפלאפון, ולתת קשב לילדים, ליופי של השקיעה, לדברים החשובים של החיים, אז זה מתחיל מזה. הנוער אצלנו, אחת הוועדות באמת עסקה בזה, ברשתות, והם הגיעו עם החלטות מהממות. הם ביקשו שיהיה לפחות מסע אחד פעם בשנה, שהוא בלי מכשירים, שיהיה אפשר להתחבר לטבע ולחברה של בני השבט ובני הנוער שנמצאים ביחד איתנו. הם הגדירו שעד כמה שניתן, וזה אושר במעמד של מאות צעירים, שעד כמה שניתן, כשמגיעים לפעילות של בני עקיבא, שמים את הטלפונים בצד ונותנים את הזמן של החניך מדריך. גם זה חלק מהיופי של הדור הזה. באמת, באמת, הם דור של תקווה.
ואם אנחנו מדברים על הדור המאמם הזה, אז יש אחרים שבעדינות נושאים פחות בנטל, ואתם רואים תפקיד שלכם לנסות להביא אותם, את הציבור, לפחות החברה החרדית, כן. או אולי חלקים ממנה, כי החברה החרדית היא, כן. היא מכלול הרבה יותר מורכב מאשר חברה אחת.
כן, קודם כל אנחנו רואים את האחריות בתור תנועה שהיא תנועת נוער דתית, שערכי התורה והאמונה הם בסיס לחיים שלה. אנחנו רואים את המחויבות שלנו להיות דוגמה, ובאמת רבבות רבבות בוגרנו, אנשי תורה על כל המובן העמוק של המילה הזאת, ואנשי צבא ומילואים על כל המובן העמוק של המילה הזאת. ותנועת הנוער בני עקיבא מאמינה בעומקה ובשורשה ובערכיה, שצבא ותורה, אמונה ונתינה למדינה הם דבר אחד, 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 אחד. אז קודם כל אנחנו חיזקנו ודיברנו על המקום הזה, וכן, אנחנו גם יצאנו בקריאה לכולם לקחת חלק בנסיעת האלונקה הזאת. הדגשנו שצריך למצוא את הדרכים לכל מי שיכול, שיכול להמשיך באורחות חייו והכל, אנחנו מבינים כמה זה מורכב וכמה זה נצרך, אבל בטח בעת היסטורית כזאת, בני עקיבא קוראת לכולם לקחת חלק ולפעול לניצחון, כמובן להשבת החטופים ולניצחון של העם הזה, אתה ואני... לבנות את, את הקומות הבאות שלו.
אבל איגה קליין, אתה ואני מבינים ש... שנוער שהתחנך אצלכם, ונוער של הציונות הדתית, ש... שגדל על לשלב ספה וסייפה, ולעומת נער חרדי, אני אומר את זה בהכללה, שלא גדל, לא גדל על אהבת הארץ, לא גדל על התנך כמעט בכלל. כלומר, הוא למד בעיקר תורה וגמרה, ואפילו סיפורי התנך לא נוגעים לליבו, זה פער מאוד מאוד גדול בהבנה של מה אנחנו עושים פה.
אני לא מנתח אם התנך נוגע או לא נוגע, זה נכון שהיסוד הרוחני העמוק הוא אחר, הוא שונה, הוא נוגע בזוויות אחרות. תראה, אנחנו בתוך הוועידה עצמה החלטנו לא רק לדבר על, הבאנו גם נציגות מעולם החרדי. ושמענו על גרמי עומק מאוד משמעותיים שקורים שם. אנחנו פגשנו למשל דמות, אדם רציני מאוד מעולם החרדי, שהוא בשלבים של הקמת תנועת נוער חרדית. ובא גם ללמוד דברים מבני עקיבא. ואני מאמין שכשעושים תהליכי עומק, ביחד עם קריאה באמת נחרצת, זעקה מקירות הלב, זעקה מקירות הלב, בואו, תהיו חלק.
כן.
אי אפשר בלי.
שיהיו חלק, כן, יהיו חלק אפילו מההתיישבות, גם כן, הרי תחשוב על...
כן, מהכל. הקריאה התנכית, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, היא זועקת באמת באמת מקירות הלב, בכל המערכה הזאת. ואני חושב שכשנותנים גם את הקריאה, גם את ה... באמת, החניכים והבוגרים שלנו מחונכים לדוגמה אישית, בלי הרבה כותרות, להיות אנשים כאלה. וגם עושים מאמצים כדי לחזק כל מיני תהליכים וכל מיני, תראה, אני לא איזה אסטרטג לאום גדול. אני כן מאמין בחינוך ובתהליכי עומק כאלה. כן. וכשאני רואה את הדבר הזה ואני אומר להם, גם כשהם באים לבקר אצלנו בוועידה, אני אומר להם, חבר'ה, הנה, תראו, זה הנוער, זה החלומות שלו. כאלה אפשר להיות מלא תורה ומלא עשייה. בואו נעבוד על זה.
כן, כמובן שזה תלוי גם במנהיגות שלהם, אבל גם בזרמי עומק, וכמו שאתה אומר, באמת יש זרמים אחרים, והחברה החרדית היא גם לא מקשה אחת, גם כן,
נכון,
זה אנחנו
נכון.
יודעים היטב. בכל מקרה, לברך על פועלכם, ועל החיבור לתנועות נוער אחרות, ועל הציונות, יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה לתפארת הדור הזה, והמדינה האהובה כל כך של כולנו.
אמן.
להתראות.
טוב, טכנולוגיה היא דבר נפלא, אבל יש בה גם סכנות. בעולם של שקרים ודיפ פייק זה רק עניין של זמן שלא נוכל לדעת מה אמיתי ומה לא. אולי זה הגיע כבר עכשיו. ואז הסכנה אולי הכי גדולה שלא נאמין לכלום. בוקר טוב למורין סרניו, מנכלית AI Light.
היי, בוקר טוב.
עד כמה אני מגזים בתחזית שלי?
נראה לי שלא מגזים בכלל.
אוקיי, אז אנחנו בצרות צורות. האמת היא ש... אבל אנחנו כולנו מבינים ש... כבר מחר והיום אפשר לקבל סרטון וידאו שלא נדע אם הוא אמיתי או לא, או ידיעות שהן לא אמיתיות.
נכון. זאת אומרת, בעין לא תוכל לדעת.
כן. כן. וכאן את באה להציל אותנו. מה הפתרון למשל של AI Light?
הפתרון שלנו בעצם זה פלטפורמה שיודעת לקבל כל סוג של מדיה. דרך אגב, לא רק וידאו או תמונה, זאת אומרת גם טקסט.
אוקיי.
ובעצם לוקחת את המדיה הזאת, היא מנתחת אותה בטכנולוגיה עמוקה, ברשתות נוירונים גדולות, ונותנת תשובה, ובעצם אומרת, האם המדיה עברה מניפולציה? יש היום כל מיני סוגי מניפולציות, יש מניפולציות שהן ג'נרטיב, זאת אומרת, הן נוצרו ממש מדאטה שמודלים עצפו, ויש מניפולציות, דרך אגב, הן יותר נפוצות עדיין, מניפולציות ידניות שמישהו ממש עשה פוטושופ על תמונה.
כן.
וגם המניפולציות האלה בעצם נתפסות על ידי הטכנולוגיה שלנו. אפשר גם לבדוק טקסט האם הוא נוצר על ידי AI, אפשר גם לבדוק עובדות. יש הרי את הבעיה הזאת של ההזיות של מודלי AI.
כן.
וככה בעצם אפשר להבין, אפשר to orientate, כמו שאומרים בעולם הזה, קצת עם כלים.
ומי הלקוחות הפוטנציאליים שלכם? זה ארגונים או גופי חדשות או לקוחות פרטיים כמוני?
אז יש לנו בעצם שני חלקים בפלטפורמה. בעיקרון פיתחנו את הפלטפורמה ללקוחות מקצועיים. זאת אומרת, מי עורכי דין שרוצים לבדוק האם התמונות שהגיעו אליהם או, או כל מיני סוגי מדיה, הם באמת אמינים ומתועדים נכון. לאירועי חשבון שרוצים לבדוק קבלות, לכל מיני משפיענים שמייצרים תוכן שהוא ייחודי שלהם, ובעצם אנחנו גם בודקים את האינטרנט בעצם שלא נעשה עליהם דיפפייק, וגם איפה זה הופיע. זאת אומרת, ממש שימושים שהם נקראים למשתמש המקצועי, וכמובן אפשרנו בוט שהוא רזה יותר, שהוא בעצם די נותן תשובה של כן, לא, ולא נותן את כל ההסברים מסביב, כמובן כי זה בוט, וואטסאפ, כשבעצם כל אחד יכול להביא תמונה או וידאו או לינק אפילו לתוך הבוט הזה, ולקבל תשובה ממש מיידית, פחות משלוש שניות התשובה כבר צריכה, לא הייתי מצליח לכם לנסות, אבל...
לא, אני חייב לנסות. אני חושב קודם כל על גופי חדשות וכולם שמופצצים במידע שצריך לבדוק אותו, אז קודם כל יש פה פתרון מהיר. והדבר השני, אני מאחל לך ולי שכל אחד בעתיד, אם מישהו ידבר על איזה, אנחנו קוראים לזה הנפצה, איזה וידאו שלא בטוח מאיפה הוא בא, אז נשאל את השאלה, אם עשית לו AI light?
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שמה שקורה בזמן האחרון, בטח גם אפילו בתקשורת הישראלית, למרות שיש פתרונות טכנולוגיים שנותנים בדיוק מאוד מאוד גבוה תשובה, אף אחד לא מעביר את זה דרך בדיקה כזאת, שזה די מוזר. הייתי מצפה שכל גוף תקשורת בישראל, או כל מי שמפרסם אפילו משהו, ייקח את האחריות האישית הזאת ויבדוק, זה לוקח באמת פחות משלוש שניות, והכי פשוט בעולם, לא צריך שום ידע טכנולוגיה עבור זה. הייתי מצפה שזה מה שיקרה, ו... שנוכל לפחות לראות תקשורת יותר
נקייה
בעולם הזה.
הנה, אני למשל, בעיתות של צרות, סכנות, או נגיד כפי שחווינו ביומיים האחרונים, אם יש שריפה גדולה, אנשים הרי, אפילו רשתות טלוויזיה מעלות בסוף את התמונות שצילמו אנשים, מה שנקרא, של UGC, וטוב שכך, כי הרי אין להם כתבים בשטח באותו רגע, ורואים אנשים נמלטים מלהבות, או אנשים מצלמים להבות, אבל בעצם... מישהו בקלות יכול לשלוח משהו שהוא מהונדס לגמרי.
כן, אבל זה לא רק מהונדס. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה, מי שנכנס בעצם לפלטפורמה עצמה, בעצם לא רק מקבל תשובה האם המדיה עצמה, זאת אומרת, ממש כקובץ, נגיד MP3, הוא קובץ שהונדס או שונה, או בכלל נוצר על ידי בינה מלאכותית. זה מעבר לזה, אנחנו גם מחפשים את הרשת ומראים לך מאיכן הגיע מידע דומה או זה. כן. כן. זאת אומרת שחלק מהאנשים שפרסמו ברשתות חברתיות עם כל השריפות שקרו, הם פרסמו בעצם תמונות לא מישראל, מאיטליה, בכלל מלוס אנג'לס, מהשריפות שהיו. זאת אומרת, סתם פרסמו כדי לייצר איזשהו הייפ כזה, ובמקרה הזה, אם המדיה עולה בעצם לפלטפורמה שלנו, אנחנו מיד מראים לך מה המקור שלה, בכלל ממתי, מי המקור ששאלה אותה, וגם האם הוא אמין. כן. זאת אומרת, שזה בעצם נותן תמונה יותר רחבה רק מבדיקת טכנית על המדיה עצמה, שככה, שאפשר לקבל תמונה מלאה באמת תוך שניות בודדות.
טוב, אנחנו ממש, אני לא רוצה להלחיץ, אבל אנחנו ממש בונים עליכם, כי אנחנו שעות וימים לפני שכולנו כבר מתחרפנים במה נכון ומה לא נכון, וזה באמת רגע כזה. אז אם יש מאזינים שרוצים כבר לנסות, הם יכולים?
כן, בוודאי. הם יכולים להיכנס לאתר שלנו, בטח אתם תשימו לינק אצלכם. להיכנס לאתר, אפשר להשתמש בבוט החינמי שלנו, ואפשר גם להיכנס לפלטפורמה, לקבל מידע יותר רחב. ונשמח, כמובן, אם נוכל לעזור.
וגם תפסתם שם טוב, אז מנכלית AI Light, מורין סריניו, איזה כיף. תודה רבה על השיחה, תודה רבה על המוצר.
תודה לך. אחלה, תודה. שבת שלום.
אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבד. איזה מילים. מתוך האלבום המופתי שיצא לפני 25 שנה, השיר עד הקצה, המילים של דנה ברגר וארז ברזוליק, לחן של ורד קלפטר. בוקר טוב לדנה ברגר.
בוקר אור, מה נשמע?
בסדר גמור. זה היה בלשון המתה אלבום מאוד מוצלח בכל קנה מידה ישראלי, אם אני זוכר נכון, אלבום זהב וכמעט 100,000 עותקים.
אלבום פלטינה, אז יש לדייק, אם כבר מחמיאים.
עד הסוף.
פעם עוד מכרו דיסקים, אתה יודע.
כן, זה היה ממש בתפר, נכון? אם אני סופר את השנים, אז בעצם זהו, כבר לא היו תקליטי ויינל אז, זה יצא על דיסק לגמרי. ובניגוד להרבה אלבומים, הרבה מאוד סינגלים, הרבה מאוד לעתים מתוך האלבום יצאו לרדיו, הרבה מאוד שירים יחסית.
נכון, לא רק שהם יצאו לרדיו, הם גם חרכו את הרדיו, שזה היה כיף גדול גדול גדול. ובאמת, אלבום השלישי שלי עד הקצה הוא האלבום הכי הכי מצליח שהיה לי, והביא אותי ללבבות של אנשים, להרבה לבבות של אנשים, ובזכות האלבום הזה אני still alive and kicking באיזשהו אופן.
שזה נהדר.
זה באמת האלבום הכי 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 מצליח מבחינה מסחרית שאי פעם היה לי, והוא הביא לי הרבה 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 נחת, הרבה הרבה הופעות, ופעם ראשונה שהצלחתי לעשות כסף ממוזיקה, שזו הייתה
חקיקה. שזה מעניין גם, כן, כן. והיית זמרת השנה, וזה היה אלבום השנה, ורק נזכיר למי שכבר לא זוכר, אז לומדת לעוף היה שם, ובומבי, ועד הקצה ששמענו, יש בזה טעם, אהבה.
נכון, ועוד הרבה להיטים.
כן, כן. שזה מאוד מאוד... ואני שמח גם לראות שיש מופע חגיגי שחוגג את כל הדבר הטוב הזה בשיש... 17 ביוני.
נכון.
בברבי, שהוא בעיניי מקדש המוזיקה בכלל.
ממש, ממש ככה, 17 ביוני, בברבי, חוגגים. תשמע, 25 שנה זה לא צחוק, זה חגיגת ה... איך אומרים, חצי עובד, זה מטורף שעבר כל כך הרבה זמן. ובאמת יש ככה קהילה לא קטנה של אנשים ש... גדלנו ביחד מאז, ויש איזה משהו מאוד מרגש, במיוחד בימים כל כך, כל כך לא פשוטים וכל כך אפלים וקשוחים ומלאים בכאב. יש איזה משהו כל כך מרגש בלהתכנס אנשים ולהיות ביחד סביב המוזיקה ולחזור לרגעים מתקופות תמימות יותר שהיו בחיים שלנו.
כן.
זה באמת, עבורי זה מרפא. בכלל הופעות מאז השבעה באוקטובר הפכו להיות ריפוי גדול מאוד.
גם לך וגם לקהל.
אגב, בדיוק ככה.
האלבום הזה הוא אלבום שבעצם מההופעה שאני ראיתי לא מזמן, אז השירים האלה מלווים אותך במילא, בלי קשר לציון 25 שנה, הם פשוט
נכון,
הקהל
נכון,
דורש.
נכון, אי אפשר שלא לשיר אותם.
כן.
נכון, נכון, אבל בהופעה הזו מה שמייחד אותה, זה שבעצם הערב כולו יתחלק לשני חלקים. Mm-hmm. החלק הראשון הוא יהיה ממש מחווה לאלבום, אנחנו נבצע כמעט את כל האלבום לפי הסדר שלו.
יפה.
ונערך רביעיית מיתרים נפלאה מתוך התזמורת של צ'ילפיל.
איזה כיף.
ובחלק השני של הערב הוא יהיה ממש מין best of כזה, מיטב הלהיטים מכל האלבומים וכל הזמנים, ושם יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את, את שני האחים שלי, ירמי קפלן וחמי רודנר. אני מבשלת גם הפתעה מאוד מאוד מגניבה באדרן, ויהיה חגיגי. בקיצור, אנחנו גם משיקים ויניל, אנחנו משיקים כן, ראישו של האלבום הזה על תקליט בצבע תכלת, ותהיה חגיגת חתימות על התקליט הזה ב-30 למאי באוזן השלישית, כמובן כמיטב המסורת.
כן.
גם נמכור את התקליט בברבי עצמו. אז כן, סיבה למסיבה בתוך הימים הקשים האלה, קצת נחמה, קצת ריפוי של מוזיקה ויחד ושירים טובים ואהובים, זה משמח אותי.
ובמקביל להופעה הגדולה הזאת, אז יש לך את ההופעות הרגילות שלך גם כן?
נכון, תמיד מופיעה, זה הדלק שלי, זה הדלק של החיים שלי. לא הפסקתי להופיע מאז שהתחלתי, זה באמת כבר 35 שנה. וכן, יש לנו גרי מודיעין, ויש לנו זאפ הרצליה, ויהיה זאפ חיפה, ואנחנו כל הזמן בדרכים, וכל הזמן מופיעים. זה שוב, מאז שהתחילה המלחמה הזאת, ההופעות הן כבר לא בילוי, הן ממש תקסי ריפוי, אנשים מאוד מאוד זקוקים ליחד הזה, ולאפשור שהמוזיקה מאפשרת לנו לרכך קצת את הלב.
ועוד משהו שצד את עיני זה, אני לא יודע מכל זה, אירוע מוזיקלי או אירוע, כמה ימים מוזיקלי בצולת הצהובה שקוראים לו קווינטה?
נכון, איך שכחתי, אוי ואבוי לי.
לא, זה התפקיד שלנו.
כן, כן, תודה שהזכרת לי. ב-13 במאי יש לנו אירוע מוזיקלי, פסטיבל מוזיקלי, שנקרא קווינטה בצולת הצהובה בירושלים. שלושה ימים של מוזיקה שהיא אך ורק מחווה ליצירה נשית, עם גל דפז ועם הילה רוח ואיתי, ובערב שלי בעצם כל אומנית קיבלה ערב משלה, mm-hmm. והיא עוצרת באלף את הערב הזה, בערב שלי, החלק הראשון, תהיה הופעה שלי החדשה, שהיא מורכבת מכל מיני שירים מכל הזמנים, וגם עם דגש על האלבום החדש בלב פתוח, שיצא ככה תוך כדי המלחמה. ובחלק השני של הערב יש לנו מחווה לשירי מחאה נשיים, שגדולות הזמרות בכל הזמנים שרו, החל מחווה אלברשטיין, קורין הלל, ועד ל... קייט בוש וענוק, ואיתי על הבמה סיוון תלמור, עינת ג'קסון כהן, איה זהבי פייגלין ודניאל רובין, אז הוא באמת הולך להיות ערב מאוד מיוחד.
נו, אז זה כבר מחמם את הלב גם כן. אני מרגיש שבבחינת היצירה, בניגוד לתחומים אחרים שבהם הייצוג הנשי בישראל הוא בחסר, אני אומר את זה ממש בעדינות, אז... במוזיקה אנחנו במצב לא רע, בטח מהצד של יוצרות, זמרות, אבל עוד לא הגענו.
כן, תראה, אנחנו בדרך. נשים עושות דרך ארוכה. מאז חשקת התקופה שבה היינו מדוכאות ומודרות, דרך מאוד ארוכה. והגענו כבר להרבה דברים טובים בדרך הזו, ויש עדיין דרך, לא בכל המקומות, לא בכל המקומות, אפילו בתוך הארץ שלנו, נשים מקבלות חינוך שוויוני, ולא בכל המקומות בנות מקבלות את המסר שמותר להן להגשים את החלום שלהן ולממש את הפוטנציאל שלהן, ויש לנו עדיין דרך בדבר הזה, בהחלט.
בהחלט, כן. את עברת אגב דרך בסוף כהיית בלהקת הנחל, בהתחדשות של להקות הצבאיות, ואת גם עברת בבית ספר רימון גם כן. עד כמה זה עוזר בקריירה? או שבדיעבד לא היית צריכה את זה והיית מתפתחת כזמרת, כיוצרת, גם בלעדיהם?
זאת שאלה טובה, אני לא בטוחה שאני אדע איך לענות עליה. אני חושבת שלהקת הנחל וגם בית ספר רימון היו כן אבני דרך חשובים בדרך שלי, אני חושבת שהם בהחלט תרמו לי להקת הנחל, אתה יודע, זה כל ערב על הבמה, ניסיון, שעות טיסה שאין, אי אפשר לקנות בשום מקום, באמת שנתיים שלמות כל ערב על במות הכי קשות שיש, ובתנאים הכי קשים שיש, אז זה בטוח נתן לי ותרם לי, ורימון למרות שלא סיימתי שם, אבל התקופה ש... שהייתי שם, שיעורים ש... שכן זכיתי לקבל מיהודה עדר ומאילן מוכיח, הם בהחלט בוודאי, בוודאי שתרמו לי. פשוט בתקופת רימון כבר להקת בלגן הייתה בשיא הפעילות והופעות, וחוזרת הביתה ב-4 בבוקר, אז לא תמיד הצלחתי לקום לבית ספר בבוקר.
אני גם כן. חושב על הפער בין להקת הנחל לבלגן, למשל, ואני אומר, האם מצאת את עצמך בלהקת הנחל קצת כאוטסיידרית שצריכה להשתלב
לגמרי,
בזה משהו?
לגמרי, אני... לגמרי, כן, בטח, כי בעצם הגעתי ללהקת הנחל אחרי להקת פאנק שהייתה לי כשהייתי בת 17 כן. בירושלים, ובאתי ממקום ככה מאוד מחאתי ופנקיסטי ומורד, ולהקת הנחל מאוד לא התאימה לי מבחינת התכנים על המחנה נדלת קרח ושרית הספרית, זה שירים שכאילו אני עם הציניות הירושלמית שהגעתי איתה, מאוד לא התחברתי, ויחד עם זאת, בשביל שירות צבאי, ידעתי שזה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות, וכן לתרום את חלקי, וכן להתרם באמת מבחינת הניסיון הבימתי, והמפגש עם צדי צרפתי ועם עוד אומנים, ואיך אומרים, סתמתי את ה... לקחתי נשימה עמוקה, וסתמתי את הפה, ושמתי אוזניות בדרכים. הייתי קצת אוף מוזר שם, לקח להם זמן...
לזכותם קיבלו את האוף המוזר הזה ללהקה, שזה כבר יפה.
זה צדי צרפתי, צדי צרפתי הגאון, הוא קלט אותי במבחנים, אני הייתי בשוק, באמת הייתי בשוק שהתקבלתי, שרתי ילד אסור, ילד מותר, שדריק יגאל, ובפנים מאוד כעוסות, וצדי צרפתי לקח אותי הצידה, ואמר לי, את תהי מריאן פייטפול הישראלי. ככה הוא אמר לי, והוא קיבל אותי הגאון הזה. האמת שהייתה לנו סגירת מעגל מאוד... מאוד מרחיבת לב, הופעתי בצוקר בהיכל התרבות עם האלבום החדש לפני איזה חודשיים, וצדי הגיע להופעה, וזה היה נורא נורא מרגש שהוא היה בקהל, אחר כך ניגש אליי לחדר אומנים, ודיברנו והתחבקנו, אז כן, הרבה בזכותו, וכן, הדברים האלה כן תרמו, אני חושב שכל תחנה בדרך היא תרמה לי והפכה אותי למי שאני היום.
גם הירושלמיות לדעתי, יש לי, אני נגוע, כי אני גם ירושלמי לשעבר, 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 כמו כמוך. אבל... אני, יש לי איזו תיאוריה שהירושלמים שלא היו בים כל הזמן ולא בילו יותר מדי, אז היה להם זמן לחלום, ליצור.
כן.
כנראה שזה גם חלק מהמסלול הזה.
גם עזר, כן.
אז תחנות בדרך, הגדרת את זה מאוד מאוד יפה.
כן.
ויש לך, גם גדלת בבית של אומנות יצירתיות. אם מותר לי לקדם את אביבה קצת גם כן, אבל זה...
לגמרי, אביבה מתוקה, אביבה שלי, אמא שלי האהובה. אמא שלי הייתה ציירת ופסלת, היא הייתה אשת חינוך, בימים לימדה וניהלה בית ספר ובלילות צעירה, וכשהיא יצאה לפנסיה מוקדמת, היא התמסרה לאומנות שלה, והתחילה לפסל בנוסף לציורי השמן המרהיבים, ואני משיקה לה ספר אומן, ספר אומן רשמי וחגיגי, כמו של פיקאסו ודלי וקלימט, גם לברגר יש עכשיו, והדבר הזה קורה בתערוכת יחיד שאנחנו עורכים לה במרכז אמנויות תאו בחמישי לשישי, פתיחה חגיגית, ציורים ופסלים וספר מרגש, ואני כמובן שרה בפתיחה ויהיו נושאי דברים ויהיה לנו וידאו ארט והכניסה חופשית, אז באמת מוזמנים להגיע.
חודש מעניין יש לך, המשפחה יצירתית.
ממש, ממש, ממש.
נהדר, אנחנו ניפרד בשיר נפלא שקוראים לו אהבה. מילים ולחן שלך, נכון, לא פספסתי שום דבר.
נכון.
תקשיבו גם למילים של השיר, אני תמיד ממליץ אנשים אפילו להדפיס אותם או להסתכל באייפון תוך כדי זה, כי מגלים הרבה רובדים.
צודק, מילים שמקבלות משמעות חדשה עם המציאות המשתנה.
בדיוק כך. דנה ברגר, תודה רבה על השיחה.
המון תודה, ניפגש בהופעות.
אכן כן,
להתראות, תודה רבה.
כל כך להכאיב אהבה לקחת כבר הכל לא נשאר לי דבר לעצמי.
אני רוצה לדבר על תנים, כן כן, יללת תנים היא משהו מאוד מאוד כנעני, ארץ ישראלי. חלקנו, כולנו שרים יללת תנים נוגה תחצד מי הליל, כמו שכתב המשורר, אני חושב שזה יצחק קצנלסון אם אני לא טועה. בוקר טוב לדוקטור נוריאל שוב, מנהל המחלקה הווטרינרית בעיריית תל אביב.
בוקר טוב.
מאיפה הגיעו התנים לחיינו בתקופה האחרונה, או שתמיד היו פה?
תראה, התנים תמיד היו, והם היו בשטחים היותר פתוחים, בכמות קטנה יותר. מה שאין להם, מדובר בחיה טורפת, ואין להם אויב טבעי. זאת אומרת, ההתרבות שלהם היא יכולה להיות אקספוננציאלית, וזה תלוי במספר דברים. אחד מהדברים זה המזון. איך אנחנו תמיד אומרים, בעל חיים כזה צריך מם, מזון, מים ומסתור.
או, אלה שלושת הממים שאני אוהב.
ברגע שיש להם את שלושת הדברים האלה, הם יכולים להתרבות באין מפריע. עכשיו, איפה התחילה בעצם הבעיה שלנו? כל עוד הם היו בשטחים הפתוחים ובאופן טבעי, הם זאת חיה פחדנית, שורדת, והם גנבים בלילה, מה שנקרא. הם גונבים את האוכל מחיה טורפת אחרת, או שהם טורפים מחרסמים וכל מיני בשטחים הפתוחים. אבל ברבות הזמן, כשהם התרבו, ומה שנקרא רמת החיים באופן כללי עלתה ויש יותר זבל שהוא יכול לשרת אותם כמזון,
כן.
ובשנים האחרונות גם מזון של חתולים שמפוזר ברחובות וכמויות עצומות, אפשר לומר, ואז בעצם הם באים ויש להם אוכל בשפע והם אוכלים. מתי ראינו את זה? בתעלייה בצורה מאוד ברורה, בזמן הקורונה, כאשר היו סגרים, אז פחות היה להם אוכל בפארקים, בכל מיני מקומות פתוחים שאנשים עשו פיקניקים ומנגלים, אז בעצם לא היה להם את המזון. הם נכנסו לעיר לחפש מזון, ומצאו את המזון היותר זמין,
כן.
וככה כבר נשארו בעיר. עכשיו, עם הזמן גם הם משנים את הגנטיקה שלהם. למשל, התנים ביערות הם עדיין תנים שהם חיות לילה, והם הרבה יותר רזים ופחדנים, אתה רואה אותם מרחוק, הם בורחים. בעיר לאט לאט הם משנים את אופיים, והם כבר לא הולכים רק על פי חוש הריח, כמו שבעצם הם גם אוכלי נבלות, אלא הם הולכים לפי חוש הראייה, הם רואים אנשים שמחזיקים מזון, אוכל, הם מתקרבים והם מנסים לחטוף. וזה למה? כי יש הרבה אנשים שהתחילו להאכיל תנים, זה הדבר החמור ביותר. שאנחנו בעיריית תל אביב בעצם התחלנו עם גם פרויקט כזה לאכוף את העניין של האכלת תנים. זה מגיע למצב שיש קבוצות וואטסאפ שמארגנים קניית מזון מאורגנת לתנים, והם לא מבינים שמדובר בחיית בר. זה מזכיר בדיוק את המשחק עם הקרישים, בסוף קרה מה שקרה. זאת אומרת, צריך להבין שחיית בר טורפת לא יכולה להסתובב בסביבת בני אדם, והיא לא צריכה להיות במקום הזה.
אנשים שרוצים לעשות טוב, אני מניח, כמובן בעלי חיים,
בדיוק,
ובעצם עושים
בדיוק,
רע.
הם חושבים שהם עושים מעשה טוב, אבל בעצם הם מזיקים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נגיע למצב כמו בחיפה עם החזירים, זה יגיע למצב בלתי נסבל, שבסופו של דבר אנחנו גם נזיק לכל בעלי החיים אחרים וגם לתנים עצמם.
כן.
לכן אנחנו צריכים לדאוג במספר מישורים. אחד הדברים הדחופים לעשות זה להפסיק להאכיל אותם, לסגור, לעשות סניטציה מאוד קפדנית, על מנת שלא יהיה להם, לא תהיה להם גישה ישירה לפחי השפע ולמזון. ואנחנו מתכוונים לעשות פינות האכלה לחתולי קהילה, כדי שרק חתול יוכל להיכנס ולאכול, וחיות אחרות שהן לא אמורות להיות בשטח העיר רוויית הבנייה, פשוט לא יהיה להם את המזון, ואז הם גם יעזבו את המקום וילכו לחפש אותו במקום אחר.
עד כמה יש סכנת כלבת, דוקטור רשוב? כלומר, עד כמה יש סכנת כלבת מאותם תנים שבסופו של דבר הם לא מחוסנים, בניגוד לכלבים שאנחנו מחזיקים?
קודם כל, יש מה שנקרא בכל שנה לקראת החורף, מפזרים פתיונות כלבת של לתנים, בכלל לחיות בר, אבל בעיקר לתנים ושואלים. הפתיונות, בפתיון הזה יש את החיסון כלבת, כשהם אוכלים את הפיתיון, בעצם זה פוצע להם, יש שם אלומיניום שפוצע להם תחך, ועל ידי כך הם מתחסנים. העניין הזה הוא נעשה בכל הארץ, בשטחים הפתוחים זה נעשה על ידי מטוס שמפזר, ואנחנו בתל אביב, אנחנו עושים את זה כבר 15 שנה, מסתובבים בכל השטחים הפתוחים סביב העיר, וגם בנקודות שאנחנו יודעים איפה ישנם תנים, לפי הקריאות מוקד שלנו, אנחנו ממקדים את הכתובות בהן יש ריכוזי תנים, למשל בכל בתי הקברות בעיר, אם זה בטרומפלדור, אם זה בקריאת שלום, אם זה ביפו, בתוך בתי הקברות יש פשוט מאורות תנים. לא רק זה, גם בכל מיני גינות ציבוריות, לפעמים גם יש המלטות בחצרות של בתים פרטיים.
אוי, לא יומן, זה באמת...
לאט לאט הם עולים, ואז אנחנו באנו, יוצאים עיריית תל אביב ברשות המשנה למנכ״ל, שבאמת מתקסים עצות איך להתמודד עם התופעה, אבל התופעה היא לא רק של עיריית תל אביב, היא של הרבה ערים בארץ, ואם אנחנו נפעל לבד, זה לא ייתן לנו פתרון, אלא אם נצרף את כל הערים הסמוכות, במיוחד הסמוכות השותפות לרשות נחל הירקון, ואני הייתי חושב לעשות יחד עם כל גוש דן. לכן אנחנו בקרוב מעוניינים לעשות כנס, בעצם סדנה, שיהיו בה גם הרצאות וגם לצאת עם תוכנית אופרטיבית להמשך כיצד להתמודד עם התופעה הזאת. כי אני למשל תושב רמת גן, מתחת לבית שלי כל ערב ישנם תנים. עכשיו, אנחנו לא צריכים לחכות שיקרה משהו, אנחנו צריכים פשוט לפתור את הבעיה הרבה לפני, ולכן ההתכנסות הזאת שאנחנו הולכים לעשות את הסדנה יחד עם רשות הטבע והגנים, הגנת הסביבה, רשויות סביבנו, לא רק רופאים וטרינרים ואקולוגים, אלא גם מנהלים שאחראים על כל הנושא של התברואה וכדומה, על מנת שנעשה פעילות משותפת, כדי שאתן הרי נודד מעיר לעיר, ממקום למקום, שיש לו יכולת נדידה אדירה. כרגע הוא לא נודד מפני שיש לו את המקורות מזון שלו. ולכן אם נעשה פעילות משותפת כל הערים הסמוכות, אנחנו פשוט נגרום לו לצאת לשטחים הפתוחים.
כן.
ועל ידי כך, בנוסף...
אמצעים דרסטיים כמו דילול אוכלוסיות או עיקור, זה משהו ש...
לא, אנחנו לא הולכים לדילול אוכלוסיות.
לא נגיע לזה כמו שקרה בחיפה שיום אחד...
לא, אנחנו לא רוצים להגיע גם למצב הזה, ולכן אני אומר, בואו נפעל כמה שיותר מהר. אנחנו התחלנו, קיבלנו היתר למחקר, אנחנו יחד עם פרופסור דן מלקינזון מאוניברסיטת חיפה, ממשדרים, רוצים למשדר 16 תנים על מנת ללמוד את הטופוגרפיה שלהם, את הדמוגרפיה. אנחנו התחלנו לעקר מספר תנים על מנת קודם כל לצמצם כן את האוכלוסייה, אבל גם ללמוד, לקחת וללמוד על כל המחלות של התנים מעבר למחלת הכלבת, מחקר שעוד לא נעשה בארץ, אנחנו התחלנו לעשות אותו, אני בהחלט אשמח אם גם למחקר הזה יצטרפו איתי אליי רשויות סמוכות, ופשוט אחרי שנלמד את כל המהלך של התנים, התנהגות שלהם וכדומה, אנחנו נדע יותר להתמודד איתם בהמשך.
זה גם משהו שמשגע את בעלי הכלבים, זה אני יודע.
ברור.
מהיללות או המפגשים, יש איזה עצה לבעלי הכלבים איך לנהוג במפגש, תן כלב?
קודם כל, כן. קודם כל להחזיק כלב ברצועה, לא לתת לו להתקרב לתן, להשתדל להחזיק אותו ברצועה ולהחזיק אותו, לא לשחרר אותו, שלא יבוא במגע ישיר עם תן. בדרך כלל התן נמנע ממגע כזה, אבל גם לא היינו רוצים שבעתיד זה יקרה, כי כמו שאמרתי, הם מתחילים לשנות את הגנטיקה שלהם,
כן.
ולא היינו רוצים לראות פתאום קרבות בין חיית בר לחיות בית מבויתות.
טוב, יש פה אתגרים מאוד מעניינים למחלקה וטרינרית שאתה עומד בראשה, ואנחנו מקווים למען שלום התנים וגם שלום הציבור, שיפסיקו להכיל אותם קודם כל.
כן. עכשיו, דבר נוסף בעתיד שאנחנו מעוניינים להיכנס למחקר כזה של עיקור כימי. זאת אומרת, במקום עיקור כירורגי, זה יהיה עיקור כימי, יכול להיות על ידי הזרקה חד פעמית, בעצם התנים לא יוכלו להתרבות.
כן.
תן הזכר לא יוכל להזריע, והנקבה לא תוכל להיכנס להיריון, וזה משהו שיכול בהחלט לעזור לנו בצמצום מספר התנים, ושליטה במצב.
אז אני מאוד מאוד שמח שאתם פרואקטיביים בנושא החשוב הזה, שלא נהיה חיפה. דוקטור נוריאל שוב, מנהל המחלקה וטרינרית בעיריית תל אביב, תודה רבה.
תודה לכם.
פעם היה צריך כל בס לשדר ברדיו, אני חושב. אמיר אשר, בוקר טוב, קריין ואיש רדיו, מנהל מכללת רון ער ללימודי קריינות רדיו ופודקאסטים. מה שלומך, אמיר?
בסדר גמור, בוקר טוב, יום שישי שמח. ומזל טוב להרצל.
נכון, ולך יש קול רדיופוני. צריך עדיין קול רדיופוני כדי לשדר?
לא באמת. מה שמחפשים גם ברדיו וגם בפרסומות או במקומות אחרים, זה את הקול האותנטי. להאמין לבן אדם ולשמוע שזה בן אדם. העניין הזה כבר... זה לא אוכל.
כן, הפאפה, הקרנים של פעם שהיו עוטפים את הקול שלהם עם הרבה סיגריות כדי להיות...
חס וחלילה.
חס, כן, כן, לא, אני בטוח
שם. סיגריות זה מאוד לא בריא לכל.
נכון, אבל זה היה הקול העבר הגדול הזה, ובעצם זה עדיין מקצוע שצריך ללמוד אותו?
בהחלט. בהחלט. לפרט?
ברור. נמק ופרט.
יש כמה דברים חשובים שקריין לומד להבדיל אותו מאנשים רגילים. בתכלס קריינות זה מה שאני קורא לו לדבר בצורה מקצועית. ולדבר בצורה מקצועית אומר, א', הבייסיק זה להפיק את הכל בצורה נכונה. זאת אומרת, קריין, אם אני לוקח את דוגמת הקיצון, קריין של ספרים קוליים, ספרי שמע, של אודיובוקס, בסשנים שאנחנו עושים בחוץ, אנחנו צריכים לקריין 3 שעות ברצף, יש חבר'ה שמקריינים 6 שעות ברצף, להחזיק את הכל חם, יציב, משך 3-6 שעות, לפעמים יום אחרי יום, ולהמשיך בשגרת היום הרגילה שלך, בלי לפגוע בקול שלך, זה עניין שצריך ללמוד אותו. Mm-hmm. בדיוק אותו דבר שעושים שחקנים וזמרים. צריך הבנה עמוקה של טקסט. רובנו, אפילו כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו קצת מדלגים, ולא באמת, אתה יודע, אם תשאל אותי מה קראתי בעמוד הקודם, אני לא באמת יודע, כי
אנחנו מתעופפים קצת, כן.
כן. אז קריין צריך להיות ממש עמוק עמוק בתוך הטקסט. וקריין צריך איזשהן יכולות משחקיות. כי כשאני נכנס לפרסומת ועושה, ועכשיו מבצע, אני לא באמת כזה שמח. אני צריך להיות בשביל התפקיד שאותו אני מגלם. קריין זה קצת דוגמן של איזה כיף לשמוע את הקול שלך, לא משנה מה אתה אומר, וקריין זה קצת שחקן שיודע להביא את עצמו למקום שבו הלקוח צריך אותך.
אז במכללת לורנר בעצם ניגשים אנשים שרוצים להיות או שדרים ברדיו או להגיש פודקאסטים או לתמלל בעצם אודיובוקס, ספרים, להפוך אותם למשהו קולי?
מגיעים אליי אנשים שזה תמיד היה החלום שלהם. מגיעים אליי אנשים שרוצים לעשות רדיו דווקא, לא דווקא בקדמת הבמה, לאו דווקא מגישים, אלא לפעמים יש לי אורחים מוזיקליים שעובדים ברדיו, מפיקים, אפילו אצלכם ברדיוס, היידן, אנשים טכניים שהשתלבו אחרי לימודים אצלי, כל מקצועות הרדיו. מגיעים קריינים, או לפעמים מגיעים שחקנים שרוצים להעשיר את יכולותיהם הווקליות. מגיעים אנשים שרוצים לקריין ספרים קוליים, פרסומות, מענים קוליים וכל השאר, כן.
ותשאל השאלה, ובטח נשאלת את השאלה, בעידן ה-AI לא יגיע הרגע הזה שבעצם יוכלו לדגום קול של אחד, קול אחד, ובעצם להגיש ללא אדם?
הכל כבר, זה נמצא כבר, בטח באנגלית, בעברית עוד ייקח כמה שנים, לשמחת חלקנו עד שזה יגיע. אני מאוד שמח על זה באופן אישי. אחת, כי אפשר יהיה לצורך העניין לדגום את קולי בעברית ולהפוך אותי לקריין בספרדית או באיטלקית או בשפות אחרות שאינני יודע, כי הטכנולוגיה תוכל לעשות את זה, והנה נפתח לי עולם שלם חדש של לקוחות. ואני באמת ובתמים, אחרי שחשבתי על זה המון וכתבתי על זה ודיברתי עם אנשי מקצוע וכאלה, אני לא מאמין שאפשר להחליף את האדם במקום הזה. קריינות ברמות הגבוהות שלה היא אומנות, בדיוק כמו משחק, בדיוק כמו ציור, בדיוק כמו צילום, בדיוק כמו דברים אחרים. כן, הם ייכנסו, הם כבר נכנסים, אתה יכול לראות אבטרים של אבא מופיעים, בהופעה מאוד מאוד מרגשת, אבל קצת סטרילית, אתה יודע שאתה מביט לפעמים, גם אם אתה שוכח לרגעים, אתה יודע שאתה רואה הולוגרמה. ולראות בני אדם מופיעים על במה, ולשמוע בן אדם קורא עבורך, ולראות בן אדם, ולראות ציור שאתה יודע שאדם צייר אותו על סמך חוויותיו האישיות, ברגע הזה, במציאות הנוכחית המורכבת שאנחנו חיים בה, זה משהו שאין לו תחליף. כמובן שהשתמשו ב-AI, אבל מבחינתי אלה לקוחות שבמילא לא רוצים לשלם. לקוחות שמחפשים את הפתרון הזול, אז קחו. כן. זה גם נשמע גנרי, בוא, זה נשמע, אנחנו יודעים שזה AI.
כרגע כן, אני תמיד, אתה יודע, כמוך מנסה לראות, ואתה מאוד מתעדכן טכנולוגית, אתה יודע, מנסה לראות קדימה, ואני אומר, אוקיי, היום זה נשמע כמו קריינות מאוד מאוד סינתטית, אבל האם בעתיד הם יצליחו להכניס גם את החום הזה, וזה הג'ן-איי ב-AI בעצם, שיכניס את החום ואת האינטונציות, ובסוף אני אוכל שמופסה ממלך הראיות יקריא לי את הסיפור, ולא קריין אחר.
כן. וברמות מסוימות, זאת אומרת, יש אנשים שיהיו מאוד שמחים מזה, ויש אנשים שיחפשו את הקול האמיתי האנושי, אני באמת ובתמים מאמין בזה, וזה מה שייקר אותנו, זה מה שיהפוך את הקריינים ליקרים יותר, זאת אומרת, התעריפים שלנו יעלו. כש-AI יהיה בכל פינה, אנשים מחפשים תמיד את הדבר הנדיר, נכון? יש את עיקרון הנדירות, את ה-scarcity. כש-AI יהיה בכל פינה ותוכל לדגום AI, הדבר האמיתי, זאת אומרת, הדבר היוקרתי, יהיה להביא בן אדם. פעם כולנו הלכנו לנגרים כדי שיעשו עבורנו כיסאות אוכל. ואז נהיה איקאה. הרבה יותר זול. כולם הולכים לאיקאה, אבל יש את האנשים שמחפשים כן את עבודת היד, כן את החד פעמי, כן את תביעת היד של האומן האמיתי, ועל זה משלמים הרבה יותר.
כן.
לשמחתם של הנגרים.
ויכול להיות שיהיו אמצעים טכנולוגיים שיעזרו לך בתור קריין לעשות העבודה שלך? זה נשמע
כן,
הגיוני?
כן, כן, כבר יש. בין אם באמת לסגום אותי בשפות אחרות, ובין אם נגיד לפעמים צריכים תיקונים, לא יודע, פתאום שינו את המחיר במבצע.
כן.
אז אני יכול לתת ל-AI להגיד 14.90 במקום 9.90 שכבר הקלטתי. זה אף אחד לא ישים לב, זה בקטנה. אני יכול לעשות את זה מהטלפון, אתה יודע. לא חייב להיות באולפן.
ואולי זה יפתור את חרדת הצרידות לשדרים ולקריינים. יש חרדה מלהצטרד פתאום או להצטנן?
אז שילמדו לדבר נכון.
ענית יפה, כן. תספר לי קצת עוד על תיאור קולי לעברים, כי זה בעצם משהו. כן.
זה מאוד כיף. לפני כעשור התחלתי לעבוד בספרייה לעברים כקריין, התחלתי להתנדב שם בקריאת ספרים, כי זה נראה לי המקום, אתה יודע, לשדרג את עצמי למקומות גבוהים, אני חושב של המקצוע, ושם הזמינו אותי לקורס, נרשמתי לקורס של מה שנקרא audio description באנגלית, או תיאור קולי. והמקצוע הזה הוא מקצוע שבו קריינים בעצם מתארים לעברים מה קורה על המסך או מה קורה על הבמה בזמן הצגה. אפשר לדגום את זה בנטפליקס. תיכנסו לשפות, כן. ויש תיאור קולי באנגלית, אם תראו בסאודה, בין השאר יש תרגום, יש תיאור קולי בעברית,
כן.
וזה משהו כמו
נקישה בדלת, מכונית מותנעת, את התיאור הזה.
אלה, זה יותר לחרשים מאשר לעברים.
אוקיי.
כי הם שומעים את הנקישה בדלת, אוקיי. אבל
יש שם בעצם
סצנה של בובן, מה שלומך? ואז הקריין יגיד, האב מגיע מאחורי בנו, הוא מניח יד רכה על כתפו, תגיד, הכל בסדר? אנחנו מנסים להיכנס בין הרפליקות, בין הקטעים שהשחקן אומר.
כן. שבעצם ספר מתאר את זה, ולא צריך את זה, נכון? בעצם ספר שעובר חוויה של עיבוד קולי, אז הוא מתאר את זה כמו שהסופר מתאר לנו את זה. אבל במחזה באמת, או במופע, אז צריך את זה.
ספר, ספר סלש רדיו,
כן.
ומה שמרשל מקלון קרא לו בשעתו מדיום חם. מדיום שפועל על חוש אחד בלבד, ושעל כן אתה צריך להפעיל את הדמיון שלך כדי למלא את התמונה. לפני שראינו את הסרט הרי פוטר, לכל אחד מאיתנו היה הרי פוטר קטן בראש.
כן.
פתאום בא הקולנוע, אתה אמר לנו, לא, ככה הוא נראה. וזה מדיום קר, מדיום שעובד עליך בכמה חושים. ככה זה נראה, ככה זה נשמע, תנוח, תאכל את הצ'יפ שלך ותראה בינג'. לא צריך לחשוב יותר מדי. אז התיאור הקולי מוסיף את האינפורמציה של העיוור חסר, תוך כדי שמירה על החום, על האינטימיות.
כן.
שוב, דבר ש-AI לא יוכל לייצר לעולם. בוא, זה כמו להגיד שאנחנו נתחתן עם AI, אז כן, ברור שיהיו כאלה שיעשו את זה מסיבותיהן שלהם. אבל האבולוציה ממשיכה. אין על בני אדם. אין על החיבור בין אדם לבין אדם. אין על רדיו שהוא מדיום חם כל כך. אי אפשר.
אני מאוד מאוד מסכים איתך, בתור אחד שבא מהטלוויזיה, אז אני יכול להגיד לך שאני עוד יותר מסכים איתך.
ושמגיע ממוזיקה.
ואתה יודע, תיארת את זה כמדיום חם, וזו הגדרה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נכונה.
לא שלי.
אני יודע, אבל עדיין מאוד יפה. אז
אתה מגיע ממוזיקה, בוא, סונו ויודי עושים עבודות פנטסטיות, באמת, אני בעצמי משתמש בהם מדי פעם, כותב לחברים שירים ושולח להם, וזה פנטסטי. אבל אין על, אתה יודע, יש לי את אתר מיינר בראש, אני לא יודע למה, אין על הבן אדם, הוא מבין משהו שלא היה קודם.
נכון. ואגב, במוזיקה זה יותר קל, כי אנחנו נרצה לראות אנשים חיים על הבמה עד להודעה חדשה, אז זה חלק מהחוויה, לא יעזור שום דבר.
ולדעת שהבן אדם קורא עבורך,
נכון.
ואני רואה בעיני רוחי אירועים חיים שבהם קריינים פתאום יעמדו מול קהל, כן. ויראו להם איך המקצוע הזה נעשה, ויביאו אותם לחוויה חדשה שהיום קיימת, אבל מעט, או להזמין קריין הביתה.
כן. זה תשמע, זה כמו שאתה יודע, במאכלים אתה רוצה עבודת יד, אתה לא רוצה משהו מתואס.
בדיוק, אז, בדיוק. אני ממש שקט.
אז אתה בסדר, הרגעת אותי גם כן. אמיר אשר, קריין ואיש רדיו ומנהל מכללת אונר ללימודי קריינות, רדיו ופודקאסטים. תודה רבה רבה על התובנות ועל השיחה.
ואהבה, תודה רבה יום, שיהיה יום שישי שמח והכי חשוב להחזיר את החטופים.
אמן, אמן, אמן. יש משהו באסטרונומיה וחקר החלל שתמיד שם את האנושות ואת היום-יום שלנו בפרופורציות, והחלל הוא באמת מופלא. לפני 60 שנה בדיוק, השניים במאי 1965, עלה הלוויין המסחרי Early Bird, שוגר לחלל, שינה את התקשורת לעד. והיום, אם אני בודק נכון, לפני 25 שנה, ביל קלינטון שחרר את ה-GPS הצבאי לכלל האנושות, ולא רק לכוחות המזוינים של צבא ארצות הברית. שני תאריכים היסטוריים אלה הם תירוץ נהדר לדבר עם טל ענבר, חוקר עצמאי בתחום החלל בטילים, עמית מחקר בכיר ב-Missile Defense Advocacy Alliance. בוקר טוב, טל.
בוקר טוב, יורם.
מקווה שלא פספסתי עם התאריכים. לי זה נראה שני אירועים מרשימים מאוד בעולם הלוויינים והחלל שאתה מכיר טוב ממני.
אכן תאריכים חשובים, אבל אם אנחנו נלך רק על תאריכים מעניינים, אז תוכל להקדיש את התוכנית שלך מדי שבוע לאיזשהו משהו חללי.
כן. קודם כל, מבחינת הלוויינים המסחריים, אותם לווייני תקשורת שפרצו דרך, כמו ה-Early Bird ושינום לעצם את החיים שלנו, יכולת לנו לראות אירועים בינלאומיים מחוף לחוף, מה שנקרא, הם קצת פחות נדרשים כיום בגלל הכבלים התת-ימיים, או שעדיין יש שימוש מסחרי ללוויינים?
יש שימוש מסחרי רב מאוד לווייני תקשורת, אבל רק לטובת במקרה שניים, שלושה אנשים שאולי שכחו קצת מה זה לוויין תקשורת, אנחנו כן. מדברים על מכונה, מכשיר, שאנחנו משגרים אותו באמצעות טיל מיוחד, משגר לוויינים נקרא לו, לגובה רב מאוד, לגובה של 36,000 קילומטר, שזה באמת גבוה, וגם מעל קו המשווה. לוויין ששמים אותו במקום הזה ובמהירות הנדרשת מקיף את כדור הארץ מדי 24 שעות, בדיוק כמו שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו. כך שבעצם אפשר להתייחס ללוויינים הללו כאילו שהם עומדים כל הזמן מעל אותה נקודה, ואז אפשר לשדר אליהם ולקלוט מהם, ובעיקרון כל לוויין כזה מכסה שליש משטחו של כדור הארץ, כך שאם לא היו לנו הרבה שידורים, הרבה רדיו, טלוויזיה, אינטרנט וכולי, תיאורטית שלושה לוויינים היו מספיקים לכל האנושות. המצב הוא כמובן אחר לגמרי, ויש לנו הרבה מאוד לווייני תקשורת. זה שיש לנו כבלים זה דבר יפה מאוד, אבל לווייני תקשורת היו קודם כל גיבוי, ומאפשרים לנו עוד דברים שסיבים לא כל כך מאפשרים. כל פעם שתרצה להגדיל את הקיבולת של סיבים מתחת למים, ההשקעות הכספיות הן באמת אדירות, ולהרים כמה לוויינים חדשים זה כמובן לא דבר טריוויאלי, אבל הרבה יותר זול מאשר התשתיות הקבועות על הקרקע או מתחת לים.
מה כמות הלוויינים?
אנחנו דורשים אותם.
מה כמות הלוויינים שנמצאת היום בחלל? יש סדר גודל? כי כל מדינה יכולה לעלות אינסוף.
קודם כל אנחנו בבעיה, מכיוון שכל הזמן משגרים עוד ועוד לוויינים, ואנחנו כבר מדברים בשנים האחרונות על מספר אלפי לוויינים חדשים מדי שנה בחלל. לא כולם כמובן במסלול המיוחד הזה של לווייני תקשורת גבוהים. אבל יש לנו היום בחלל מעל 10,000 לוויינים פעילים, מתוכם 7,000 בלבד, רק, או בלבד במרכאות, שייכים לקונסטלציה של לווייני תקשורת דווקא נמוכים, בגובה של מאות קילומטרים ששייכים לחברת SpaceX, בסופו של דבר, קונסטלציית Starlink, שבעצם נותנת אינטרנט מהיר, ואנחנו שמענו עכשיו ממש לאחרונה, ימים אחורה, שיגור של מקבץ לוויינים ראשון, שיתחרה במערכת הזאת שהפעם בבעלות אמזון, כך שמרוץ החלל בין מעצמות הופך לבין מדינות, הופך כבר לבין מיליארדרים כבדים שמשקיעים בתחום החלל, בזוס ומאסק לצורך העניין.
אין חשש להתנגשות ביניהם? סליחה על שאלת הבורות.
ודאי שיש חשש, והרבה שנים אחורה הייתי אומר לאנשים ששואלים, חכו, אז לא צריך לחכות, כבר היו לנו מספר התנגשויות בין לוויינים. אנחנו כבני אדם מנסים להימנע מזה עד כמה שאפשר, זה לא, אין תעודת ביטוח פה, ואומנם מספר ההתנגשויות נכון להיום הוא קטן מאוד, אבל ככל שהחלל נהיה צפוף יותר, האתגר לתפקוד תקין של מערכות מרובות לוויינים ואפילו לוויינים בודדים הופך להיות יותר ויותר משמעותי. יש הרבה דיבורים על איך אנחנו ננקה את החלל, איך נעשה רגולציה ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל המציאות היא מורכבת למדי.
כן, ובעצם יש הרבה פסולת בחלל, וחלק מזה זה גם לוויינים, בסוף יש להם אורך חיים, הם יוצאים משימוש ונותרים שם.
בהחלט. עכשיו, אם הלוויין נמוך מספיק, אז הוא לאט לאט ירד בגובה, ובסופו של דבר יצטרף באטמוספירה, ואז אנחנו בסדר. העניין הוא שיש לנו בחלל הרבה מאוד לוויינים, שכבר הפסיקו את הפעולה שלהם לפני שנים, לפעמים אפילו לפני עשרות שנים, שנמצאים בגובה רב יותר, ויש לנו התנגשויות בין שברים, וכל מיני חלקי טילים ומשגרי לוויינים משומשים שהשלב העליון שלהם למעלה לפעמים 50 שנה. והדברים האלה מסתובבים בלי שום שליטה. אנחנו כבני אדם מנסים לעקוב, אנחנו עוקבים לא רע אחרי האובייקטים הגדולים יותר, אבל הקטנים, אותם אנחנו לא רואים בכלל, והם רבים מאוד, וגורמים לנזקים ללוויינים. אתה לא צריך התנגשות בין שני לוויינים כדי להרוס לגמרי משהו, מספיק בגלל המהירויות, להתנגש באיזה שבר קטן בגודל של בורג, דבר כזה יכול להרוס לוויין לחלוטין.
ואם להרוס לוויין, העתיד או ההווה זה כבר מלחמת לוויינים? כלומר, לוויינים עוינים שיירתו לוויינים אחרים?
תראה, יש הרבה מאוד לוויינים שתפקידם הוא כמובן לא למטרות שלום. אנחנו כבני אדם לא מעוניינים לראות פיצוצים בחלל והשמדת לוויינים באמצעות פיצוץ, מכיוון שזה יוצר בפני עצמו אירוע של שברים ויכול לסכן כמובן ללא הבחנה עוד הרבה מאוד לוויינים אחרים. זה לא אומר שזה לא קרה ולא הודגם, זה הודגם מספר פעמים על די כמה מדינות, הרוסים עשו את זה, האמריקאים, הסינים וההודים הדגימו בחלל עצמו נשק נגד לוויינים, אבל יש לנו הרבה דרכים אחרות לנו כבני אדם, הרבה דרכים אחרות לטפל בלוויינים שלא נחמדים בשבילנו, והחלל בהחלט מלא גם בכל מיני לוויינים שטבעם האמיתי לא לגמרי ידוע לציבור הרחב, תפקידם לטפל ולשתק ולשבש לוויינים של מדינות אחרות.
עד כמה ישראל היא מובילה ויכולה להיות מובילה בתחום חקר החלל, החלל ועולם הלוויינים?
צריך להפריד בין חקר החלל לבין לוויינות באופן כללי. בישראל יש פעילות מאוד מאוד משמעותית בתחום של חקר החלל, בעיקר בתחום של אסטרופיזיקה, ובדרך גם לוויין מיוחד שיעשה תצפיות, יבצע תצפיות בתחום של אולטרה סגול, אבל זה עוד קצת זמן קדימה. בתחום של לוויינים, ישראל יודעת לבנות לוויינים לא טובים, אלא מצוינים, ממש, ברמה גבוהה מאוד. תפקיד העיקרי של הלוויינים הישראלים זה או תצפית כלפי מטה, כלומר, לווייני צילום, בין אם זה בתחום האור הנראה, בין אם זה בתחום הרדיו, בתחום המכה. וכן לווייני תקשורת טובים, מהסוג שדיברנו עליו, הלוויינים הגדולים שגרים למעלה. הדבר שתמיד חסר לתעשיית החלל בישראל, זו תמיכה כלכלית ניכרת, כיוון שלוויינים זה דבר יקר. התחלנו במקום טוב, והיינו מובילים בתחומים מסוימים במשך תקופת מה, אבל העולם גם מתקדם, ואנחנו חייבים לשמור על הקצב ולהתקדם עוד יותר מהר. אז תקציבי החלל של מדינת ישראל צריכים תמיד חיזוק.
כן, אלה הדברים החשובים גם לביטחון שלנו, גם לקדמה, וגם לאיכות חיינו בעתיד, זה בטוח לגמרי. תחום מעניין יש לך, טל ענבר.
אני משתדל.
לא, זה תחום מרתק. אני בכלל, אני כל פעם שאתה יודע, יוצאים קצת מגבולות כדור הארץ, אתה מבין כמה אנחנו בסוף קטנים. אבל זה לפחות בהתמוננות שלי באסטרונומיה. טל ענבר, חוקר עצמאי בתחום החלל והטילים, עמית מחקר בכיר במיסל דפנס אדווקסי אליינס. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, יום טוב.
טוב, תחום האתגר במיוחד במדינת ישראל הוא תחום התיירות הבינלאומית. להביא לפה תיירים, יש לנו נכסים מדהימים בין התייר, אבל יש לנו גם אתגרים. אז אם לא היה די בקורונה, כמובן המלחמה פה זעזעה את ענף התיירות הבינלאומית. בוקר טוב ליד שמואלי, מיוזמי תערוכת התיירות הבינלאומית, IMTM 2025.
בוקר טוב.
טוב, אני מנחש שהתערוכה הזאת חשובה אפילו יותר מהקודמות שלה.
כן, לפחות זה נותן לנו איזה עתיד קטן, שאולי בכל זאת התיירות תצמח. אבל אנחנו כן רואים שזה הולך להיות קיץ טוב מבחינת ישראלים שנוסעים לחול, כי הם צריכים איזה בריחה לרגע מהמצב פה.
כן, אבל להפוך, להביא לפה תיירים זה
קשה מאוד להביא לפה תיירים בימים אלה. התיירים שמגיעים זה כאלה שבאים לראות את מה קרה בנובה וכאלה. קצת מתחיל להיות תיירות צליינית חוזרת, אבל עדיין בכמויות קטנות. אנחנו אפילו רואים את זה בתערוכה שלנו, שמבחינת המדינות שמגיעות, סך הכל יש לנו כ-12-13 מדינות, לעומת שנים קודמות שהיו 40, שבעצם הסיבה העיקרית היא שהמציגים של המדינות מפחדים להגיע הנה בזמן הזה.
Mm-hmm. המטרה של התערוכה הזאת היא בעצם לחבר בין גורמי תיירות ישראלים לאותם גורמים בינלאומיים?
נכון, זה בעצם תערוכה שנתית, בדרך כלל לפברואר שלה בגלל המלחמה דחינו אותה למאי. זה בעצם מפגש של אופרייטורים, מלונאים, סוכנים, כל מישהו בתחום התיירות, גם מחול וגם בארץ, שבעצם פעם בשנה נפגשים פה, קובעים את סוגרים את החבילות לשנה הקרובה, באות המדינות, באים הרבה מציגים, למשל מיוון, בכל זאת השנה יגיעו המון המון מציגים וחברות תעופה, כי הם רואים לנו פוטנציאל גדול. זה המקום, בדרך כלל יש יותר מדינות כאלה, אבל גם השנה היו, גם הרבה אנשים יגיעו ללא ביטנים, ויבואו לעשות פה בכל זאת עסקים שנתיים שלהם.
כן, זה תחום שהוא באמת באמת מאתגר במדינה הזאת. עד כמה המדינה יכולה לעזור כדי להפוך אפילו תערוכה כזאת למשהו שהוא יותר אטרקטיבי? אני מניח שזה בשיתוף עם משרד התיירות.
משרד התיירות היו בשיתוף איתנו, הם עוזרים, הם מביאים קרוב ל-70-80 סוכנים ועיתונאים דווקא לעודד תיירות בישראל. אנשים שעבדו איתנו חזק ועכשיו רוצים להראות להם שהכל פה כרגיל, ובהחלט אפשר להביא את התיירים, מה שאנחנו כישראלים יודעים שהכל פה סך הכל די רגוע, אבל בחול לפעמים זה נשמע מפחיד.
כן, אז בעצם התערוכה הזאת מתקיימת, אני רואה ב-7-8 במאי, גם לציבור הרחב.
כן, גם לציבור הרחב, 7-8 במאי באקספו תל אביב, אפשר מ-2:30-3 בצהריים, יכולים להגיע גם לציבור הרחב, יש הרצאות, יש... לבוא לחוש איזה טעימה של חול בטיול קטן באקספו תל אביב.
והלקוחות המקצועיים זה כאלה שבכל זאת מחפשים פה את הפריצה או המשך שיפור?
רוצים, כן. יש פה בהחלט כל חברות התעופה, ישראליות מופיעות, רשתות בתי מלון, אזורי תיירות בתיירות הפנים, הישראלים הגליל, הנגב, רוצים שהתייר הישראלי יחזור. כי גם הם זקוקים לזה, אין כרגע תיירים, והם זקוקים כן. לתייר הישראלי כדי להתקיים.
חזרתי אתמול מכמה ימים בגליל כחופשה במקום חול, והרגשתי שאני עושה משהו טוב קצת עם אנשים מדהימים שרק רוצים לחזור לחיים שלהם של פעם. אז בהחלט יש מקום לתמוך בתיירות בצפון, בדרום.
בהחלט, כל מי שסבל כל כך בשנה וחצי האחרונה, זה הזמן
וגם בתי מלון בתל אביב גם לא במצב נהדר. יש פה הרבה מאוד אתגרים. עד כמה תיירות יהודית כן זה משהו שאפשר לכוון שהיא פחות יהודים בין כאלה שיש להם משפחה, כאלה שמגיעים מדי פעם יבואו?
שוב, יהודים מגיעים, כמו שאמרתי, גם באים פה למה שקוראים לזה תיירות תמיכה. זה קורה בחודשים האחרונים, אבל אני חייב להגיד שדווקא הצליינים בדרך כלל יותר, ברגע שהם מתחילים, הם מגיעים במספרים יותר גדולים אפילו מהיהודים.
כן, ובאמת צליינות זה משהו שהוא חסין מצב ביטחוני יותר מתיירות נופש רגילה.
נכון, ותסתכל שמהמזרח למשל מגיעים כבר כמה וכמה חודשים, פיליפינים כאלה שהם גם צליינים בעצם, יש הרבה תנועה מהכיוון הזה. אולי הם פחות מפחדים או מה. בגדול, תערוכת התיירות זה מקום נהדר, גם לקהל המקצועי לבוא ולתכנן את השנה הקרובה שלהם, ולקהל הרחב לבוא ולהרגיש מה המדינות יכולות להציע להם, התיירות בארץ יכולה להציע להם, אטרקציות חדשות, דברים חדשים, כל מה שישנו.
אז תיירות IMTM 2025 בימים רביעי חמישי 7-8 במאי. אז אין לנו אלא להודות לך, אייל שמואלי, מיוזמי תערוכת התיירות הזאת.
תודה, יום טוב.
תודה.
שבת שלום.
כן, זה היה ארנולד ג'ורג' דורסי, הידוע בכינויו אנגלברד המפרדינק. תראו איזה שם במה הוא בחר לו, והקריירה שלו באמת הייתה קריירה מדהימה. ביקר פה הרבה פעמים בישראל, אז גם ניתן לו קרדיט על הדבר הזה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שהתוכנית הנבחרים בגשת דוד בן בסט לא תשודר בשבוע הזה, לא תשודר היום. זה הזמן להודות לטכנאי השידור שלנו שובל הלל, על ההפקה פה איתנו אמילי חביב, עמל וטרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, והמוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. הייתה לנו היום הזדמנות לבחון את העצמאות האנרגטית שלנו, להבין איך סטארט-אפ ישראלי יפתור את בעיות הדיפ פייק, תנועת נוער נהדרת בני עקיבא, ובכלל תופעת תנועות הנוער בישראל, תופעת התנים, עד כמה הם רומנטיים ומסוכנים, על מקצוע קריינות הרדיו, על לוויינים ועל עתיד התיירות. אז זה הזמן להיפרד עם ציון יום פטירתו של אסי דיין, שכתב את המילים לשיר הנפלא הזה של גבעת חלפון. מתאים יום עצמאות, מתאים לצהל המילואים. אני יורם מוקדי, מאחל לנו רק טוב. הנה.